גלית חוגי, דודו ארז, תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב, דודו ארז, מה העניינים?
שלום לך, גלית, שמח על ההזמנה לשוב לך.
בטח, תמיד כיף איתך, כי המילה הרי כיף. יש שם האמצעי שלך.
אני, כן, ודאי.
ואני בטוחה שבטמפרטורות הנוכחיות אתה גם מיישם כיף מדי דקה.
אני מוכרח לומר שאין לי בעיה מיוחדת שקשורה לחום.
אני כל כך שמחה שאתה איתי בהתנשאות הזאת.
אני אדם שמעדיף חום על קור.
אוי, איזה יופי. ככינורות לאוזניי. אנחנו מהמזהת.
אני לא יודע אם זה קשור לגנטיקה, אפשר לשייך את זה למדבר שממנו.
אדוני, זה הטמפרטורה של המקום שאנחנו ממנו.
אז תודה
רבה. אז זה מתאים
רבה.
לנו, מה? בדיוק.
אז עכשיו האירופאים מתלוננים.
בדיוק, אז תחזרו ליורופ.
הנה, גמלים. וזה, לא, לא. אבל זה קצת מנציח את הסטריאוטיפ שניסינו להימנע ממנו.
אבל תקשיב, לא, אבל זה לא. בדיוק, זה עלינו. זה שאנחנו היינו, תקשיבו, זה סטריאוטיפ, זה לא מדבר כאן. אנחנו וילה בג'ונגל, זה התרזלול אצלנו.
מעניין.
אנחנו צריכים להבין שהסטריאוטיפ, את יודע למה נהיים סטריאוטיפים או קלישאות? כי הם נכונים. אי אפשר להגיד אותם גורף על כולם. לא, למה נהיה סטריאוטיפ?
בגלל שאני חושב על בסוף, דעות קדומות וכאלה הובילו לכל מיני שואות, אז זה פחות.
בסדר.
שלך אתה מממש.
לא, זה שדעות קדומות יכולות לקדם גזענות,
כן, ודאי, גזענות מבוססת.
לא, אבל אני רק אומרת שאי אפשר, דעות קדומות לא נהיו סתם. אף אחד לא אומר על אנשים שהשם שלהם מתחיל באלף שהם אוהבים ירוק, נכון? זאת אומרת, תראה, בוודאי זה לא גם גורף, זה לא אם אומרים משהו רע על קבוצה מסוימת, אז בוא ניכנס בזה. אבל הדבר היחיד שאני אומרת, שזה לא סטריאוטיפ להגיד, זה מדבר עם גמלים פה. זה באמת מדבר עם גמלים פה. למה אנחנו כל כך חושבים שמדבר עם גמלים זה נורא והיום, אתה מבין?
פחות כיף נשמע לי.
אבל זה מה שפה, מה זה פחות כיף? מה, אנחנו רוצים לשווק לעולם שזה אלסקה? אתה יודע מה? זה בדיוק כמו שאומרים, ההסברה הישראלית.
בבקשה,
הבעיה
כן.
היא לא בהסברה הישראלית. הבעיה היא מה שבאמת קורה בישראל, לא ההסברה של זה. אותו דבר המזג אוויר. אנחנו אמרנו לעולם, לא, אתם אומרים ישראל, אתם אומרים מדבר, אתם אומרים גמלים.
האמת שזה מה שבאמת פעם תיירים חשבו שיש פה.
אבל יש פה באמת מדבר וגמלים, הם לא טעו.
אבל במרכז גם?
לא במרכז, תיסו עוד רבע שעה.
כן, זהו, בסדר.
זה על זה? זה על זה שהנונצדיק לא היה נכון?
בדיוק.
לא!
בכל מקרה אני מוכרח לומר שהחום הזה, קודם כל אנחנו חיים גם בעידן של מיתוג, שכל שערה בחורף היא הופכת להיות הוריקה מקבלת שם גם,
כן,
אחרי, הכל מוגזם. אז גם אני חושב, שוב, אני מבין שיש התחממות גלובלית.
לא, זהו, תדע לך שגם בהתחממות גלובלית, אני לא מדברת על כאלה מתנגדי חיסונים ודברים
לא,
מהסוג הזה,
אוקיי,
אבל גם בהתחממות גלובלית יש כבר שני ז'אנרים. לא קוראים לזה יותר התחממות גלובלית, קוראים לזה משבר המש, כאילו גם בזה יש, זה לא...
אני מוכרח לומר שאני זוכר שבקיץ היה חם מאז ומעולם, והיה חם בצורה בלתי נסבלת, כאילו היינו בורחים לכל מיני חנויות, פעם היו חנויות עם מזגנים.
או כשהדלת, אתה הולך ברחוב והדלת נפתחת.
אבל זה לא נעים לעמוד שם.
לא, אתה לא עומד, אתה עובר, וזה רגע של נס.
נכון.
זה מאוד מאוד נחמד.
זה עדיין קורה, נכון. אבל כילדים, לא היו קניונים פעם, אז היינו הולכים לרשת קולבו, היו כל מיני רשתות כאלה.
נכון, 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 כדי לחוש מעט מזגן.
בדיוק, לא היה את זה גם בבתים וכו', אבל שוב, אני מעדיף חום על קור, אני מעדיף להישרף מאשר לקפוא.
גם בסוג החום שהיה פה אתמול, זה חום מטורלל קצת, שעושה אנשים קצת מוזרים.
זה מעניין, כן.
ואני אוהבת את זה. כאילו יש הרגשה שכמעט הכל יכול לקרות ברחוב, כאילו מה, אם מישהו עכשיו יתחיל לעשות גלגלונים, אוקיי, כן, כנראה שכן. כולם נהיים משונים קצת בחום הזה.
אני מסכים, למרות שהאווירה הזו היא בכל טמפרטורה, לדעתי.
לא, 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 אין ספק.
זה עוד צידוק לטרל הלולה.
אין שום ספק שמדינת ישראל זה מקום שבו כולם הולכים כל הזמן על הקצה כללי.
כן.
אבל זה סוג טרלול שיש בו איזה משהו נחמד.
אני מסכים שזה קצת כאילו כל אחד חטף מכה בראש, ואז אתה יוצא לרחוב.
וואו, בדיוק,
כמו הדבים שהיו הורגים פעם.
אוי, הקרפיון, איך אהבתי לראות את זה?
אני זוכר את זה.
את הסטייה הפנימית הזאת של לראות, זה כאלה כמו קרקס.
אני מסכים איתך שזו הייתה אטרקציה מרכזית בנתניה, לפחות של
שנות
ה-70-80. לא ריחמנו על הדג,
זאת אומרת, בוודאי שלא.
בזמנו לא היה את השריר הזה שנקרא רחמים.
חיכיתי לראות עוד ועוד, זה גם הוא לא מוריד אותו במכה הראשונה, נכון?
מה פתאום, זה היה דג שמן כזה גדול.
קרפיון זה היה.
נכון, בתוך בריכה כזאת, מתחתית.
כן, נרוסה.
ומכות, כאילו, עם עלות כזה, על הראש.
מה עלה? לא, מה עלה, זה דג. אני,
מה, אוקיי. זו הייתה עלה כזו בנתניה כן, היום.
מערוך אני זוכרת, אבל זה כנראה די דומה.
מערוך נשמע סלפסטיק יותר, לא?
אצלנו גם הוא יצא.
לא, אבל ארגוטו כזה, בום. וואו. וזה מדהים שלא ריחמנו, לימדו אותנו שצריך לחמול על בעיר.
זה מאוד מרגש ילדים לראות את הדברים האלה. טוב, אבל אני לא רוצה שנדבר על מוות.
לא.
פשוט, כי אנחנו מדברים על כמה כיף הקיץ. עדיין, מה שעה עוד מוקדמת, זה עוד לא רגע שאנחנו אומרים, טוב, בסדר, זה אנחנו פה.
נעים כזה, אני יודע.
קט אוכלי.
אגב,
על ילדים שרואים דגים וכיצד הורגים אותם, ואחר כך מקבלים אותם בתוך ארוחת ערב, אפשר לומר קט אוכלי מוות במובן מסוים.
אתה אוכל? כל מי שאוכל בעלי חיים אוכל מוות, אם רוצים להשתעשע עם הביטוי הנלוז?
לא, אנחנו לא רוצים להשתעשע, אנחנו משתעשעים עם הקיץ ואנחנו מתנסים על כל אותם סובלים.
אני אוהב את הקיץ מקושר אצלי בראש, גם לחופש, כיף, מאז ומעולם, זו התנאיה.
לא שהמילה כיף, אני יכולה לראות איך היא בכלל אצלך בראש.
לא, אבל הכיף בחוץ, למה אני גר בתל אביב? מה, אני הולך לברי ויוצא למסיבות? לא, אבל חשוב לי שיהיה כיף איפשהו.
מספיק קרוב.
מחוץ לגוף, מחוץ לחיים. אבל שיהיה כיף איפשהו.
כיף במרחק הליכה שלא נשתמש בו לעולם.
אני לא, לא אכפת לי המרחק אפילו, אבל אני רוצה שיהיה מסביב כזה אווירה של כיף, ואני בייאוש שלי הולך לישון.
אני יכולה להבין את זה. זה עניין של תמהיל. כאילו להיות מיואש בין מיואשים, מה זה?
אני לא מיואש, אני חושב שייאוש, וכמו גם שמחה, אלה רגשות מיותרים וקיצוניים. לא צריך להיות מיואש מהמדען, אנשים אומרים, מה יהיה? אוקיי, מה יהיה? מה חשבתם שיהיה? שלום עולמי, ומה חשבתם שיהיה?
כן.
נו, בחייך. מישהו האמין שיהיה טוב? לא.
היה איזה רגע כזה. הבנתי איזה בעיה אצלנו.
זה גלי סינוס של טוב, רע, רע מאוד, טוב. הכל טוב. לא צריך להתייאש, רע. החיים זה רע. למה צריך להתייאש?
אתה באמת, אל תעבוד בערן לעולם, בסדר? בקו החם הזה של ה... פשוט לא, גם אם יציעו לך ויבקשו, אל תסכים.
סתם, משכנעים אנשים לאיזושהי רמת ציפיות, מכינים אותם לרמת ציפיות של כיף, שיהיה לכם כן, יהיה פה טוב, יהיה טוב.
איך יהיה דיסני אם לא יהיה את הדבר?
דיסני זה גטאות של טוב מלאכותי כזה, אין בעיה.
אבל אתה גדל על זה, אז אתה מתישהו אומר, בסדר, אז כנראה זה ככה, אתה מבין?
אני...
אם אתה נגד טוב, אז שהילדים לא יראו טלוויזיה, וזה בעיה אצלך. כי אני חושבת שאתה תסכים שהילדים יראו מסכים, בכל מקרה לא משנה מה, אתה מבין? אז אתה צריך להתיישר עם ההבטחה לטוב.
אני מסביר להם שבמציאות הזו הדברים נוטים לגרוע מאוד, ולכן צריך להיזהר.
סטטיסטית.
אני
לא יודעת אם צריך להיזהר, זה הפתרון?
להיזהר, להיות מודע, אני לא יודע אם אפשר לפתור את המצב, פשוט צריך להשלים עם העובדה שאתה לא, אל תצפה לי יותר מדי.
או להיות מבסוט מדברים פתפונים, לא יודעת. אני, הבן שלי, הוא היה בקייטנה, הוא סיים אותה כבר, הוא היה בקייטנה שהוא לא הכיר שם אף אחד.
כן.
והוא לא הילד כזה מספר אחד בחברותי, הוא סבבה כאילו, אבל זה לא זה... והוא התחבר שם עם שני ילדים, וכל כך הייתי גאה בו וזה.
כן, זה כיף שילד מביא חברים וגם...
והוא היה ילדה אחת שממש הם נהיו חברים, וביום האחרון של הקייטנה הוא שאל אותה אם היא רוצה להיפגש אחרי הקייטנה מתישהו.
עשה מוב, מה שנקרא.
ובאמת כתבנו הודעה לאמא שלו, ומסתבר שגם היא דיברה עליו עם אמא שלה. עכשיו אני מבחינתי מהרגע הזה,
אם
החתן.
ברמור.
אני רק ממתינה ליום שהילדה תבוא לבקר אותנו, ואני מביאה מפעיל, ומזרקת שוקולד אני מביאה, הכל אני צריך אירוע, אני לא יכולה, מה זה? אני הולכת לפתוח שם את הדלת עם סמלת קומות.
כי מה?
איזה יופי. הילד מצא, הם חייבים, זה יופי, כן.
כי לך יש חוויות אבל מילדות של חוסר?
לא, אני תמיד היו לך, לא, אני פשוט נרגשת, זה הכל. אני אומרת, אם לא בדברים הגדולים, ואם כאילו הציפיות לטוב
לא,
ומוגזמות,
אוקיי,
אז בוא נשמח מזה שהילד הזמין חברה.
אצלי תמיד שהילד מוצא חברים קל וחומר, חברות, אז לא. כזה, מבחינתי זה כאילו חוויה מתקנת שלי.
אבל אתה מתנהג כמו מפלצת כשהחברים מגיעים אליכם הביתה ומנסה להיות הכי נחמד בהגזמה, ממתקים ללא גבולות וכאלה?
ממתקים ללא גבולות תמיד יש שם.
זה הארגון שלך, כמו רופאים ללא גבולות.
אין לי שום בעיה. זאת אומרת, אני לא מאמין בלהגביל ילדים, אלא במילים. זאת אומרת, אני מסביר להם את הנזק בסוכרת, בסרטן וכולי, אבל שיקחו כמה שוקולדים שהם רוצים.
הילדים שלך מכירים את המילה סוכרת?
ודאי שכן.
אוקיי, זה
סוכרת, הזרקות, הראיתי להם אנשים שמזריקים לעצמם, אינסולין, מה קורה?
תכבד את המיקרופון, אני לא יודעת להתמודד עם זה.
הנה המתג.
תור תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אז הקיץ בעיצומו ואנחנו חיים איתו בסדר, וכמו שאמרנו קודם, העולם קצת נהיה טרללה, אני לא יכולה להפסיק להירגע מנושא החלפת המנעולים של יריב לוין בלשכה. אני רוצה שנדבר על זה אפילו שדיברנו כבר אתמול, ונדבר עוד בשבוע הבא, כי אי אפשר להירגע מהסיפור הזה. אז קצת צללתי אליו אתמול, אני אגיד לך עם מה חזרתי.
כן, בבקשה.
לשרים או בעלי משרה ציבורית, נושאי תפקיד זה נקרא, אסור שתהיה לשכה בתל אביב, א'.
למה?
משום שזו החלטת ממשלה מלפני כמה שנים, אסור כפל לשכות, לשכות צריך להגיד. אסור כפל, ולכן יש להם לשכה בירושלים, ואסור שתהיה להם לשכה לא לשר, וגם לא ליועצת המשפטית.
יש אבל, פה, בדיוק,
זה
יש
של
פה
השר,
אבל.
לא, בזה אין אבל. זה של השר יש לשכה בתל אביב, למרות שהממשלה, החלטת הממשלה, לא בגץ ולא כלום, החליטו שלא יהיה כפל, והוא יש לו לשכה, והוא החליף בה מפתחות, מנעולים, צריך, זה כבר דבר פלילי, או לא יודעת, לא פלילי, זה כבר, זה כבר עניין, אחד.
הפרה של הפרה. איזשהו כלל, כן.
לא, גם להחליף מנעולים בלשכה שהיא לא שלך, שאסור לך שהיא תהיה שלך, זה עוד יותר הפרה, בסדר?
אבל נעזוב. אסור, ולמרות זאת, כן. הוא מה, הוא שכר לשכה?
הוא
קיבל?
הוא לא שכר. לא, 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 לא. זה של הדיור הממשלתי, מה שנקרא. אף אחד לא יישאר את זה. מי יישאר את זה?
מה זה הדיור הממשלתי?
ממשלת ישראל. שם? לא, לא, לא. דיור ממשלתי זה לא הכוונה לדירות, זה כוונה לנכסים של מדינת ישראל.
אז פשוט מדי פעם אפשר לעקוץ איזה משרד בתל אביב, אם רוצים?
בדיוק,
די,
כן.
איזה כיף.
עכשיו, א', ב', הלשכה הזאת, שבימים מן המניין, תספר לי עוד מה יש בלשכה הזאת בליקי, אבל הלשכה הזאת, הם היו חולקים אותה בימים. זאת אומרת, היא משתמשת בימים מסוימים, הוא משתמש בימים מסוימים.
כשאת אומרת שכל הדבר הזה הוא לא חוקי.
כן, זה תשאיר בצד את, את ההתנהלות הבלתי חוקית הזאת, כי זה באמת, מה את יורדת לכאלה קטנות? אז אסור, אז זה החלטת ממשלה, לא מזמן, לא נורא, לפעמים עושים. אז הם היו חולקים, זה לא שלו ולא שלה. בסדר?
קיבלתי, דווקא נשמע שהוא בא לאכוף את ההחלטה של הממשלה, שלא תהיה לשכה
לא
פתוחה.
לא היה כך, לא, לא. אה, לא.
לפחות בפניה.
לא, בדיוק. ואז התקשרו מהלשכה שלו אליה להגיד שלום, אתם לא יכולים לבוא יותר לתל אביב, לא מתאים לי. אמרה, מה? מה פתאום? מה קשור? מה ש... אי אפשר ככה. ואז הוחלפו המנעולים. אילו, לא, זה שלי. מבחינת השר. התאגיד, חדשות כאן, ביקשו אתמול תגובה מלשכת השר בלילה. לא הייתה תגובה על איך יש לך כפל לשכות. הוא כנראה לא היחיד שיש לו. מה שקרה אחר כך זה שהיועצת המשפטית קיבלה חדר אחר במתחם הפרטי שנמצא באזור הזה. המתחם הפרטי זאת אומרת שזה לא של המדינה, היא קיבלה חדר אחר לשבת בו בתל אביב, באותו מקום.
נו, אבל זה לסוף טוב הכל טוב.
לא, אני חושבת שזה, אני חושבת שעל הסיפור הזה של החלפת המנעולים, אני באופן אישי הייתי, ואני מאוד מקווה שעדיין, אני ניסיתי לבדוק את זה, למה אני כל כך בעניין, כי אני רוצה להגיש תלונה על התאמרות בעבודה. מהסיפור הזה. יריב לוין הוא אדם בעיניי בלתי מוסרי יותר מאשר הרבה אחרים שעשו דברים לכאורה יותר משמעותיים. אני חושבת שכוונותיו הן בלתי מוסריות, באמת אני אומרת,
כימה?
יותר מאשר דברים שהרצי הלוי. אפילו שהרצי הלוי זה דברים נוראים. אבל יריב לוין הוא בן אדם שממש עושה בפועל דברים שמטרתם להרוס. דברים שמטרתם לקומם.
מתוך מה? איזו אג'נדה לקדם באמצעות ההרס הזה שאת מציגה?
קוראים לזה רפורמה משפטית. מה זאת אומרת איזה אג'נדה? יש 20 שנה שפורום קהלת יושב איתו על האג'נדה הזאת. זה לא אג'נדה מהיום. זה לא קארי שהיום קם ואמר, גם אני רוצה כמו כולם, מירי רגב, עוד אחת, עכשיו היא קמה, אני אעשה מה שכולם עושים. לא, יריב לוין זה 20 שנה של אודיסאה. עד שהוא בא פה, כי הוא מעוניין במערכת משפט אחרת לגמרי.
טוב, כמובן לגיטימי לרצות לא. לשנות מערכות.
כן, לא, במקרה שלא כלום לא לגיטימי. ההתנהגות הזאת של החלפת מנעולים, התנהגות שבבסיסה יש בה שנאת אדם. ממש ככה. זו התנהגות אלימה,
אבל חיבת בריונית. מנעולים.
חיבת מנעולים,
להיות,
בדיוק.
יכול
נכון.
להיות שנאת חיב... אדם. ו... זו התנהגות קצת בריונית.
כמו שירו של הראל סקאט, היה לו כזה באירוויזיון. נכון? קרן פלס כתבה לו. אתה לא יודע.
הוא היה באירוויזיון?
לא, נו באמת. נו באמת.
מכיר שירים אחרים באירוויזיון. אוקיי, הנה.
כן, תכף אנחנו נטפל בכך. אבל חיבת מנעולים, אני לא שופטת. האדם יכול לזה. בסדר, אנחנו תכף נבין מה יש עוד במתחם הזה. ואיפה הוא נמצא גם? איפה זה נמצא פיזית בתל אביב? אתמול אגב היה מישהו שנעל את החנייה בבית של...
כן, ראיתי את זה, כן, ראיתי
אחלה דבר, אני מאוד בעד, הייתי עושה את זה גם אם הייתי חושבת על זה בעצמי, אני פשוט, הוא הכעיס אותי, יריב לוין עם הסיפור, זה אגב, זה לא הוא עשה, הוא נתן לנהג שלו לעשות, כמובן, כי הוא לא יחליף מנעול.
זה באמצעות שליח, פחות נורא.
בסדר,
אין לי, אני באמת, אני חושב שאנחנו פשוט איבדנו בדרך כל העניין הזה של מה שקורה עם היועץ המשפטית לממשלה והעובדה שיש פסיקת בגץ ולא ממש מצייתים, זאת אומרת, זה הרבה יותר גרוע מהנעילה עצמה של המנעול.
או, הנה, זה לשכה בקומה התשיעית בקריית הממשלה, זה לא בדיוק נכון מה שכתוב כאן על הנוהג של, כן, היה נוהג,
כן.
זה בקריאת הממשלה, והיה מין נוהג שלשכות יחולקו בין השר ובין היועמ"שים שלו. בסדר, אבל זה קומה 9 בקריאת הממשלה.
דווקא לוקיישן מגניב?
לא, קל להגיע, יש רכבת, החלפת כן. מנעולים, התנהגות. עזוב את הילדותי, עזוב כן, ותשים לה משחת שיניים על הפנים, ותשאל אותה איפה המפתח של הצוללת גם. זאת התנהגות שממש ממש מראה אדם רשע בעיניי. ממש. אני חושבת, אני אפילו אסיק מזה מסקנה שהוא אבא לא טוב, עד כדי כך. באמת.
אני לא, שוב.
הוא איש לא, לא.
זו לא התנהגות נורמטיבית. ודאי התנהגות תמוהה, אבל כאן המסקנות לגבי האבהות שלו.
אני רוצה להסיק עליו מסקנות. אני רוצה להסיק מסקנות בלתי אחראיות, כי האיש הזה הוא בלתי אחראי. הוא גורר אותנו לשאול. הוא אדם שאסור, אסור, אסור לו לדעתי להיות במרחב הציבורי המשפיע בשום דרך. זה התנהגות... תשמע, זה הוא יותר מפחיד אותי מאחרים שאני לא מסכימה עם דעתם בכלל. לפחות אלה שאני לא מסכימה עם דעתם בכלל, הם אומרים את דעתם. זה בן אדם, יש לו מחשכים בתוך המוח. באמת, מי מחליף מנעול? רציני. מי עושה, מי מקדיש עכשיו זמן? אני אגיד מה נעשה? נחליף מנעול. אדם שהפתרונות שלו הם קיצוניים, זאת אומרת, זה עניין כל כך פעות.
קודם כל, זו לא החלטה שמצריכה הרבה מאוד זמן.
זו החלטה אימפולסיבית.
לך בדיוק, זה עניין.
לא, אני לא רוצה שר משפטים. אני לא רוצה שר משפטים אימפולסיבי. בן אדם אימפולסיבי, שאיננו כרוח ולא מסוגל לקחת החלטות באופן הגיוני, אסור לתת לו להיות שר. צריך שיהיה איזה מבדק פסיכולוגי, האם האיש יכול להיות שר. הוא לא יכול להיות שר. בן אדם שלוקח ככה החלטות, הוא גורר אותנו לשאול, והאפקט פרפר שיריב לוין, הבושה להיסטוריה הזאת עושה, אנחנו נרגיש אותו בדברים פי אלף יותר ענקיים, הלאה. ואני חושבת שהרי אין...
אני באמת מנסה להבין מאיפה את מגייסת אנרגיות כאלה בשעה כזו.
הוא מכעיס אותי.
כרגע, גם אם הוא היה נורל אותה בכספת, אני לא בטוח שזה היה מעורר בי רמה כזאת של אנרגיה.
אבל אין לך, מתי יש לך רמה כזאת של אנרגיה כללית?
אין לי, אין הרבה. זאת אומרת, נעל, בסדר, נעל, מתי שהוא יוחלף. תקשיבי, אני מאמין שכל החבר'ה האלה וכל האווירה הכללית הזאת של אנשים שעושים מה שהם רוצים, מתישהו אנחנו ניפרד מהדבר הזה.
כן?
די, כן.
אתה לא חושב שכזה, נגיד, תרבות ארגונית, שזה בעיניי הכוח החזק ביותר בחברה,
כן.
זה משהו שנשאר גם הרבה אחרי שאנשים מתחלפים?
לא.
לטוב
לא.
ולרע.
פה זה משהו ממש פרסונלי, את יודעת, זה מינוי.
אבל אתה מכניס מינוי. את זה, אתה פורץ את זה גדר, וזהו, היא פרוצה מעכשיו.
אני מאוד מקווה שהדור הבא יעשה אנדו.
ירצה תיקון.
כן,
אבל, אבל זה כן הזה. נכון שמהרגע שמשהו קורה, הוא כבר נהיה אפשרות שהוא יקרה. זהו, זה לא דבר שלא קורה ושלא עושים. וזה כן מחלחל לדברים אחרים, ואני חושבת שמה שהאיש הזה עושה לשירות הציבורי... אוח... וואו, אני באמת, אני כועסת עליו מאוד.
אבל אני מנסה להבין, נעלו לו את החנייה בבית, נכון?
את השער של החניון של כל הבניין.
של כל הבניין? מה זאת אומרת? אז למי יש מפתח?
למי שנעל את זה. נעלו את זה עם שרשרת.
אוקיי, ומה עם שאר הדיירים?
גם הם לא הצליחו להיכנס.
תמות נפשי עם פלישתים.
לא נורא, לא הצלחתם להיכנס לאוטו, מה קרה? איש הזה מדרדר את מדינת ישראל... 900 שנה, לא 900 שנה, אפילו אחורה.
אם מישהו היה נועל לי את החנייה בתל אביב, המשולמת מראש.
כל הכבוד ליועמ"שית.
עם כל הכבוד.
אתה מוכן לעבור לגור בדיקטטורה.
אני, לא אכפת לי...
מונרכיה.
דיקטטורה אין לי בעיה, רק שלא יהיו פקקים ושתהיה חנייה.
וחנייה, ושלא ינעלו לי את החנייה.
הדיקטטורה זה מושגים מופשטים כאלה, דמוקרטיה, דיקטטורה, אין בעיה. חנייה זה פיזי, זה יש או שאתה משוטט וצריך פיפי, ולא יודע מה לעשות.
בסדר גמור, אני מצביעה לך.
אני לא בטוח שאני רוצה לרוץ, אבל אולי כדיקטטור. אולי כדיקטטור.
גם לרוץ במזגן.
אני חושב שהצרכים הבסיסיים של חנייה, זה קצת יותר דרמטי ממושגים מופשטים כמו ערכים, דמוקרטיה.
בטח, חד משמעית. טוב, פרסומות, תכף חוזרים לפתור עוד עניינים. דחוף לנו.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אתמול ביבי יוציא את המילה ניצחון מהלקסיקון של צהל, אבל אולי גם מהניצחון של הכל, כי יש לנו עוד חזית להפסיד בה. אבל אני מקווה שנמצא באיזושהי תקווה, ולכן אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, מורן, אנחנו מדברים איתך היום בגלל שזה שנה לחוק האיזוק האלקטרוני, ובאופן מאוד מאוד מפתיע שבאמת הפיל אותי מהכיסא, גילינו, מה זה גילינו? פורסם שהחוק הזה ממש בקושי מיושם.
טוב, שנה, צריך, לא יודע, אולי לא יודעים עליו.
זה זמן להתאמה. האמת שאתה צודק.
כן, מערכות לא מתרגלות מהר לחוקים.
תגידו לי, זה חיים ומוות, מה זה לא מתרגלות מהר?
רגע, אז מה אומר החוק ומה גרם לחקיקה שלו מלבד אלימות
קורה? אז אני אגיד. קודם כל, לא היה קל להעביר את החוק, ובאמת היה הרבה מאוד לחץ ושיתוף פעולה משמעותי מאוד של ארגוני אנשים, כל ארגון נשים בצד שלו, גם פורום מיכל סלע עם בראשות לילי בן עמי ושדולת הנשים, ובונות אלטרנטיבה עשו את הבלגן שאתם בטח יכולות, שיכולים לדמיין.
רגע, אבל ובעצם למה צריך גם בכלל איזוק אלקטרוני? מה זה נותן כל כך?
או, יפה. אז היום מה שקורה שכשנשים וילדים נמצאים במעגל האלימות או שהם מאוימים, הפתרון בדרך כלל זה לעצור להם את החיים ולהוציא אותם מהבית, כי מהפחד שבעצם הגבר האלים יתקוף אותם.
כן, למקלטים כאלה.
בדיוק, למקלטים ובעצם לעצור להם את החיים. עכשיו, אנחנו רוצים שנשים...
שנייה, רק אתה קורא לזה שם הם מוגנות, אבל שם הם גם כלואות. אוקיי, זה לא מוגנות.
אוקיי,
בדיוק זה.
גם להיות בכלא זה להיות מוגן.
בדיוק.
אתה יודע, כן.
והרעיון הוא שנשים יוכלו להמשיך לעבוד, הילדים לא יצטרכו לעצור את שגרת חייהם, ועדיין לספק להן את תחושת ההגנה. ואחד הדברים שעושים בעולם, וזה הוכיח את עצמו כיעיל וגם כמציל חיי נשים, זה בעצם איזוק אלקטרוני שבעצם רואים כל הזמן איפה האדם המאיים נמצא, שמורחק, וככה בעצם אם נשבר הטווח, אז יודעים שצריך להתערב.
ואוסרים עליו לצאת מאיזשהו מקום?
לא אוסרים עליו לצאת מאיזשהו מקום. אלא? פשוט יודעים שיש מרחק שהוא צריך לשמור מבית או ממקום...
אוקיי.
או ממקום, ואז יודעים שאסור לו להיות באזורים האלה, והוא כל הזמן מנותר, אבל ככה בעצם הוא בוודאות לא נמצא בשום כלא, כן? אבל גם האישה לא צריכה להיות... וכל הזמן בפחד תמידי, כי יש לו איזושהי אינדיקציה לדעת שבעצם הבן אדם שמאיים על החיים שלה לא נמצא בקרבתה. אז זה פתרון אופטימלי, ואני אגיד לכם עוד משהו, מי שמספק את הפתרונות הטכנולוגיים של האיזוק האלקטרוני זה בכלל חברה ישראלית, ולפני שהחוק עבר הם אפילו באו לוועדה בכנסת לידי, והם אמרו אנחנו מוכנים לעזור בחינם עם הדבר הזה, רק כדי שהחוק יעבור, והחוק אכן עבר.
ואז אנחנו זוכרים, אגב, אני כמובן זוכרת שזה לא היה קל להעביר את החוק והוא עבר, ואני רק אומר שהוכשרו גם אנשים מהרגע שהחוק עבר, אז הוכשרו כל מיני בעלי תפקידים שידעו ליישם דברים עם האזיק הזה, ואיך קוראים להם, מעריכי מסוכנות ודברים כאלה, כלומר, זה לא רק שהחוק הזה עבר.
זאת אומרת, מרגע שמגיעה תלונה למשטרה, אז יש חוק
שמאפשר... לא, רגע, אני אגיד, לא.
מתי אפשר להניח את האזיק הזה?
לא. אני לא חושב שעכשיו אני הולכת וברגע שיש תלונה, ממש לא.
אלא
שלא. שכבר הייתה להם הרשעה שנייה.
כמו צו הרחקה.
לא, רגע, זה מעניין, אוקיי.
זה חשוב, כי אני לא רוצה שגבר שישמע עכשיו יגיד, מישהי עכשיו יכולה להתלונן עליי וישימו עליי, זה ממש לא. זה אנשים שכבר הורשעו, אנשים שהוכח שיש להם מסוכנות. זאת אומרת, זה לא כזה פשוט. שכל אחד עכשיו פתאום מקבל איזוק אלקטרוני, ממש לא זה. כמו שלא כל אישה הולכת למקלט, אז תחשוב רגע שהמטרה היא בעצם למנוע מנשים, לעצור את החיים שלהם, וכמו שגלית אמרה, להיכנס לכלא בצורה יזומה.
אז אוקיי, אז נשמע תוגוטו...
זה לא כזה רנדומלי.
לא, קיבלתי, זה באמת נשמע פתרון הוגן, מוסרי, שלא מקצץ, לא פוגע לך בחירות יותר מדי ביחס לאינטרס האחר, וזה כמובן להגן על מי שאתה מאיים לפגוע בו. אז מה הבעיה? אז איפה היישום של החוק נפל?
הבעיה היא הממשלה. תראו, סמוטריץ' לא רצה בזמנו בכלל להעביר, והוא פעל מחפש לחצים. אז מה שקרה זה שהחוק עבר ונקבר. מה שקורה זה שלא נעשה שום קמפיין או מהלך כדי להדהד את זה שהחוק קיים. זה אומר שהמשטרה לא יודעת שהחוק קיים. זה אומר ששופטים לא יודעים שהחוק...
רגע, חוק מפורסם ברשומות הכנסת, כפי שלמדנו בשיעורי אזרחות.
זה צריך ליישם? אפילו אם אישה ברמת מסוכנות מדברת והשופט, והיא אומרת לשופט שהיא רוצה את זה, והשופט אפילו לא מכיר את זה, אז אנחנו נמצאים בבעיה. הלכה למעשה, מה שקורה זה שמתוך 100,000 נשים שזכאיות בעצם לקבל הגנה של האיזוק האלקטרוני, רק 25 נשים קיבלו.
25
אוקיי? זה כאילו, עשינו מאבק כל כך כל כך גדול כדי שהחוק הזה יעבור, ובסופו של דבר הם קוברים אותו. אז הסיבה שעכשיו אנחנו מדברים זה באמת כדי אחד, אם מישהי או מישהו שומעים אותנו ושידעו שהחוק הזה קיים.
גם אם המערכת אגב לא מציעה לכם אותו. גם אם המערכת לא מציעה אותו, המערכת לא מכירה אותו, תזכרו אתם שיש
לבקש את הכלי הזה. לבקש מהשופט.
כן, לבקש... תראו, זה לא יעזור רק שאנחנו נדבר על זה כאן, אבל אחד, זה באמת ביקורת מאוד מאוד גדולה על ממשלה ואיך שהיא מתנהגת לנשים. מצד שני, אני רגע אגיד ותראו איך התאפקתי עד עכשיו, לא להגיד שום דבר פוליטי, אבל באמת...
לא, אי אפשר להתאפק.
ממשלה שמחליפה מנעולים, אז כאילו זה פרקטיקות של גברים אלימים, אז אני לא יודעת איך אני אצפה מהם לבקש ליישם.
איזה יופי
שאתה. מעניין, הזיק הזה, איך הוא נראה פיזית? מעניין אותי טכנולוגית.
ממש כמו צמיד.
אז לא נורא.
צמיד ששמים על הרגל. מה אכפת לך?
שיהיה לה הזיק, אז שידעו איפה אני נמצא.
לא, לא, לא.
זה בסוף עניין של שליטה. אוקיי? זה בסוף עניין של שליטה, ובסוף איפה אתה שם את תשומות שלך ואת הכוחות שלך ואני...
לא, אבל זה באמת נשמע לי לא משהו שהוא פולשני או מוגזר.
אדם שמעוניין לתקוף את משפחתו, גבר אלים, הוא לא, אתה מדבר איתי בעולמות ההיגיון, אז מה זה משנה? אז ידעו איפה הוא נמצא. לא, הוא לא מעוניין שידעו איפה הוא נמצא, הוא מעוניין שהיא וילדיה, שהם הרבה פעמים ילדיו יפחדו ממנו, 24-7, כל הזמן שיפחדו, כל הזמן שלא יהיה להם אופציה.
לא, אני מנסה להבין, אבל
ברגע
שהוא... ברגע שהוא מתקרב, אז מיד המשטרה מזנקת לבו?
המשטרה יכולה לראות...
לראות? אני מנסה להבין איך זה פותר את העניין.
אני רגע אגיד, אני לא בצד הטכנולוגיה, אבל כן, בעיקרון יש כאלה, כמו רוביקונים כאלה, שאתה בעצם לא אמור לחצות, כי גם אצל האישה המאוימת בעצם יש גם איזה כלי אצלה, ואז כל הזמן יודעים שהרדיוס
נשמר.
אבל אני רגע אגיד, הטכנולוגיה הזאת קיימת, והיא מיושמת בעולם, ואנחנו יודעים שהיא מצילה חיים, זה כבר עבר החוק, אז תיישמו את החוק, אבל באמת זאת ממשלה שלא מעוניינת ליישם את החוק. היא עושה את זה בכל כך הרבה דרכים שמראה שבעצם הזכויות של נשים לא מעניינות אותה. לא, זה לא משנה אם זה מתחיל מהייצוג בכנסת, החל מאיך להתנהג לנשים ששומרות שהן חלק מארגוני החוק ואפילו עובדות מדינה, ועד באמת הנושא של היישום של החוק הזה, שהוא באמת הצורה הכי בהירה להגנה על זכויות.
לא, מעולה. אז רגע לפני ש... אוקיי, אנחנו מבינים שהמצב הוא לא טוב, אז איך מתקנים את זה מלבד להביא את זה למודעות של המשטרה ושל בתי המשפט? מה עוד צריך לעשות כדי שהחוק הזה יהיה יושם?
צריך שהמשטרה...
יהיה רצון כזה?
מה זה אומר?
לא, לא, לא. צריך שהמשטרה גם תאשר בעצם את הבקשות. אני רגע אתן עוד נתון, כדי שתבינו שזה לא איזה... שאני לא רק אומרת, אוקיי, הנה פה ואני משליחה על האירוע הגדול. אני רגע אגיד, דוח מבקר המדינה, מבקר המדינה הוציא דוח שמדבר על זה שיש עלייה בכמות של רצח נשים, כמות צימי, משנת 2022 עד 2024. אנחנו נמצאים בשנת 2025, מבקר המדינה הוציא עוד דוח על המדינה, שהיא אפילו לא פתחה את הדוח. אתם שומעים מה אמרתי? הממשלה אפילו לא צריכה לפתוח את דוח מבקר המדינה, הדוח החריג על זה שיש עלייה ברצח נשים במדינת ישראל.
רגע, מה זאת אומרת לא פתחו את הדוח?
לא פתחו, הממשלה אפילו לא פתחה אותה, לא עינה, לא קיימה דיון אחד על הדבר הזה, אוקיי? רק אתמול היה ביוזמת חברת הכנסת מירב בן ארי בקשה לייצר דיון על הנושא של אלימות במשפחה, אחרי שהממשלה לא עשה את זה. זאת אומרת, זה לא רגע איזה אירוע כזה של די, תפסיקי, תני להם צ'אנס, למה? לא. זה חלק ממדיניות, זה באמת פשוט לא מעניין אותם. עכשיו, אני רגע אגיד, לפעמים כשאומרים על רצח במשפחה, אומרים, מה את רוצה? שאנחנו נכניס להם ניידת הביתה? מה, הם יודעים מה קורה בינו לבינה? זה לא נכון. יש דרך, זה שיש עלייה במספר רצח נשים, זה לא כוח עליון.
בדיוק, זה לא גזירת גורל. לא, זה אקלים ואפשרות, בהחלט.
בדיוק, וזה משהו כן שחשוב לי, כי הרבה פעמים אנשים שלא נמצאים בתוך בהבנה, כשהם לא מכירים את הנושא, אז הם אומרים, די, למה אתם, כאילו, מה אפשר לעשות? לא, זה לא העניין הזה. אפשר לעשות את זה, אפשר למנוע את זה. יש דוח שלהם, דרך אגב, מה שצריך לעשות זה נדרשת פה ועדה בין-משרדית שתדע לעשות את העבודה הזאת של משרד המשפטים, של המשטרה וגורמים נוספים, ודרך אגב, זה גם מתחיל בחינוך. ומבקר המדינה כתב את כל הדברים האלה.
אבל עוד לא פתחנו.
לא פתח את
הפלוידה. אולי כשהמדינה תצא לאיזה נופש כזה, יהיה לה זמן לקרוא, את יודעת, על הבריכה, משהו כזה. בלי לחץ.
ושוב, אני אחבר את זה לזה, שכשיור ועדת כספים חשוד באונס, ואף אחד לא ממצמץ בלמנות אותו,
כן, נכון.
אז הכל קשור בהכל. באמת שהכל קשור בהכל.
ממש, ממש, ממש ככה. מורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה, תודה רבה רבה, ולא לריב באוהלים שם, בנושא אחר. כל הכבוד לכם על מה שאתן עושות בהקשר ההוא גם. ביי להתראות. הם אימהות בחזית גם. דבר מדהים.
כמה כובעים. אוקיי.
כן, כן. גלית חוגי. תוכנית הבוקר, 8:03, גיא טנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. זה החדשות עכשיו, זה באמת, דיברנו על זה שכמובן החלק הארי של החדשות יהיה התחזית, וחשבתי על זה שתחזית זה החלק היחיד בחדשות שאתה ממש יכול לאמת. היא אומרת משהו ואתה יכול לצאת החוצה ולבדוק אם זה נכון. כלומר, גם אני יכולה להגיש...
היא לא אומרת מה הטמפרטורה עכשיו, אלא התחזית זה לעוד... זאת אומרת, היא אמורה לחזות את העתיד.
רוב הזמן התחזית עוסקת בהווה. מאוד חם.
רוב הזמן מזג האוויר דומה למה שהיה, לא?
רוב הזמן מזג האוויר הוא כמו שרואים מהחלון. בסדר גמור, לא, התחזית זה חלק, זה שיש תחזית בחדשות.
אני חושב שזו סתם התניה, שאנחנו קונבנציה שהתרגלנו אליה.
זה מוזר מאוד, זה איזה טוויסט מוזר שנפש האדם המציאה. ונעשה בחדשות תחזית. אני באמת קשה לי להבין את זה.
כן, בוודאי היה הראשון שהדביק את זה, ואז אמרו, כיתו.
אז קיץ, ודיברנו קצת על הקיץ ועל החום ועל הדברים, ואני תכף נוסעת.
אתה שר, נוטשת אותנו.
לברלין. לא, אני אהיה גם משם, אנחנו נדבר גם משם.
אני שאלתי אותך כמובן את השאלה שסבתי נהגה לשאול אותי, כשהייתי אומר לה שאני טס לחו"ל, מה יש שם? מה את מחפשת בברלין?
אוצר, יש לי מפת אוצר.
לא מספיק מה שהיה, ובלה בלה בלה.
בקטע של מה שהיה?
באמת שאני לא...
זו לא גישתי לעולם. הדבר הזה של בקטע של מה שהיה. ולכן להחרים ולא לסול.
לא, אני לא מחרים את ברלין, פשוט לא... אני מחרים את כל...
זו מאוד מאוד כיפית.
כל מה שהוא חול אני מחרים.
כן, ובכלל כל מה ש...
החרם אצלי הוא רחב יותר.
אני יודעת, אתה בכלל בחרם על חוץ.
נכון,
חוץ
הבית, נכון.
חוץ כללי, אבל אני מבינה שבכל זאת חופש ושלושה ילדים, ואתם יכול להיות נסעתם?
אז הנה יצאנו לסוף שבוע.
אני בהלם. האם מדינת ישראל הייתה מודעת לזה? היה אמבולנס בסביבה, אם אתה תחטוף שם?
האמת שאני...
כיף חרדה עצום.
הייתי בהתקף חרדה עצום של שלושה ימים, אבל...
בחופש?
כן. אני, כי כשמוציאים אותי מהסביבה הטבעית שלי... קשה לי, גם אם זה בית מלון, ובריכה וכולי,
לא,
אני עדיין
באמת, כל הכבוד
קצת נלחץ,
לענת.
אבל יצאתי, ניצלתי את העובדה שהופעתי עם הופעת הילדים שלי למזברה בחיפה, ועשינו סוף שבוע בחיפה, וזו מדינה אחרת.
רגע. א', טוב, אני תכף נדבר גם על למה זה ברק קצת, בסדר?
אין בעיה, בשמחה.
תכף נדבר, אבל אני חיפה זו עיקור מחצבתי, זו עיר נהדרת, לא?
נהדרת, מה זה?
נחמד שם.
את יודעת כמה פעמים...
יפה נורא.
כן, למה אנשים לא... זאת אומרת, בעיני רוחי אנשים לא גרים שם.
לא, אני יודעת.
אני יודעת. אבל זה מדהים שזו עיר אטרקטיבית מאוד. כל האטרקטיבית, יש שם אטרקטיבית, הפלאפל הכי טוב, אז זה הכי טוב. ואין תור. זה כאילו אזור נטוש. הפלאפל הכי טוב, אין. יש שם איש וחתול.
בסדר, תכף יבואו.
הלכנו לרכבל לנסוע.
כן, כן, זה הרכבל בבת גלים.
אני הייתי בטוח שאני מת.
לא, זה ראוי לגמרי, זה גם לא נסגר עד הסוף, שמת לב?
זה לא נסגר, תקשיבי, יש שם.
הדלת הזאת, היא לא, והוא שולח אותך, אדוני, לגו, אתה יודע, עזוב הנדסה. תקשיבי. הוא שמשלח. אתה פעם הצלחת להרכיב פאזל?
יש.
בוא רק נדבר על, על המינימום, כי אתה לא, זה לא נראה לי שאתה קשיר.
זה נראה שהקאבל לא מספיק טוב.
זה נראה משפחתי לגמרי, נכון?
זה חפרי.
לא, לא חפרי, משפחתי.
הם סוגרים את הדלתות, קודם כל זה מרגיש משהו מפרספקס כזה, חצי פלסטיק.
זה לא מרגיש, זה באמת זה.
והוא בועט בדלת, כאילו סוגר, חצי סוגר אותה באמת.
כן, יש את הרווח.
אתה נצמד לחלק שהוא לא
הילדים
אז זהו, שהילד לא היה מאושר, אלא אני הנחתי לו יד על הלב, כי אמרתי לו, אני רואה שאתה פוחד, אל תדאג, לא יקרה שום דבר, ובעודי מנסה, אני מנסה להודד את עצמי, כי אני יודע שהמוות הוא קרוב.
אבל אתה רואה איזה יופי, הנה הפתרון להתקפי חרדה שלך, להעביר אותם
מה,
לילד.
מה, הרגשתי חצי יום אחרי זה גרוע. לא, לא.
להעביר לילד את החרדה ושהוא יהיה.
אבל התקפי חרדה זה לא משהו שאתה מעביר, ואז אתה מתנקה מהם, אלא אתה רק מפיץ את הבשורה הזו. אז גם הוא היה בהתקף חרדה, וגם אני, זו הייתה חוויה איומה, אבל שוב, ידעתי למה לי נכנס. אבל זו עיר נהדרת.
ואיך היה אבל להיות בחופש? רגע, הייתם בבית מלון, בדירה, בארבינבי?
אני מכיר בית מלון, לא מכיר את שאר הקומבינות. נחמד חדר, אוכל, רק אמריקאים. הרי אף ישראלי לא הולך לבית מלון בחיפה, זה רק אמריקאים.
לא, לא, לא.
זה היה מלא
אבא נגילה. חברי הטוב, ואולי גם חברך הטוב, אבי נוסבאום, הוא מאוד אוהב ללכת לבית מלון בחיפה.
הוא צודק.
נכון, הוא גם הולך ל...
הוא צודק.
הוא עושה שם דברים כיפים מאוד. יש הרבה...
אבל הציבור שאתה פוגש, זה ציבור שהוא... אני פגשתי רק אמריקאים, והיה כזה ערב של הווה נגילה אבא.
באמת?
ומסתכלים עלינו, ואנחנו בציניות, והם מסכנים רוקדים.
מסכנים רוקדים?
כי הם כזה...
נראה לי שמחים.
מאוד, בדיוק. זה נקרא המילה הזאת? ואנחנו רק זעופים.
אז נראה לי שאתם... לא משנה, לא חשוב.
אבל זו חוויה...
איך היה, אבל חופש, להיות בחופש עם כל המשפחה. באופן עקרוני, חופשות משפחתיות, אתה יודע, זה הזדמנות להתמוטטות עצבים. אז אני רוצה לדעת.
התמוטטות עצבים. זה נורא והיום.
אבל ההתמוטטות עצבים הייתה שווה את זה? כאילו, נגיד, אם אתה צברת ככה כמה סיפורים טובים להספד שלך, של הילדים יהיה להספד עליך.
אני חושב שזה פשוט משהו שאתה עושה, אתה לא נהנה תוך כדי, לא מהרכבל ולא מהשום דבר שם, אבל בדיעבד עכשיו אנחנו משחזרים את החוויה ומדברים על זה, ואומרים, הנה, אתם זוכרים בדיוק, מאבדים ואומרים, איזה כיף היה.
זה כמו טראומה, הוא מדבר על זה כמו שמדברים על טראומה.
זהו.
החוויה לא הייתה טובה, אבל בעיבוד, הנרטיב נשאר מזה.
בדיוק, אתה משנה את הנרטיב של כל העניין, ואתה מבין כמה היה כיף, ואיזה מדהים זה שאנשים חיים בעוד מקומות, ואתה כאילו...
וזה ממש שעה מפה אפילו.
נכון, זה...
החוויה, הגילוי. הטיול אחרי צבא הזה שחווית 3 ימים בחיפה.
נכון, שעה 45 אגב עם הפקקים, אבל...
שעה 45,
זה כך לקח לנו.
אבל באופן
כללי, לצאת עם 3 ילדים זו חוויה ש... שוב, זה לא קורה לי ביום יום, לא פשוט לצאת עם 3 ילדים, אחד תינוק, ואחד שאומר משעמם לי כל הזמן.
כן.
ואחד שהוא בסדר.
רק איתו צריך לצאת.
כן, אבל אי אפשר.
איתו, אבל
לא, אי אפשר. אוקיי, אבל נחמד, הם ראו גם בריכה וכאלה, הם מעולם לא היו ב...
מה?
זאת אומרת, ניסיתי...
לא, אתה פשוט, הילדים האלה חיים בהזנחה.
לא,
מה זאת אומרת, הם מעולם לא ראו בריכה?
הם ראו בריכה, אבל הסברתי להם כמה זה מסוכן וסכנת תביעה וכולי, ולכן הם פוחדים פחד מוות. מים זה מסוכן, זאת אומרת...
מים זה מסוכן?
בני אדם צריכים ללכת ביבשה, אנחנו יצורים שחיים ביבשה. לא
להיכנס למים.
אנחנו לא צפרדעים.
לא.
אנחנו חיים, לא.
לא.
מי שנכנס למים, עשוי למות.
גם מעל היבשה, אם להסתכל על תקופה האחרונה, אתה גם יכול לקרוא אותך על היבשה, לא?
את צודקת, אבל נגזר עליי לחיות איפשהו. זאת אומרת,
אז אם כבר המוות, בסדר גמור, אז אם המוות בא לתפוס אותי, אז לפחות שיהיה לי צונן וקריר במים, לא?
לא, אני מרגיש יותר שליטה ביבשה. פחות באוויר, פחות במים, והם התרגלו.
כל הכבוד ממש לילדיו.
זו הייתה חוויה מתקנת.
של דודו ארז, לרעייתו, לכולם.
הם מתישהו לימדו לשחות. האמת שמלחיץ אותי שהם לא יודעים לשחות.
למה לדעת לשחות? אתה לא רוצה שהם ייכנסו למים.
נכון, אבל מתישהו בחיים אתה נקלע ל...
נקלע? מה, אתה רובינזון קרוזו? לא נראה לי.
לשייט שקורס, משהו...
מה? אתה מתישהו בחיים נקלע לשייט שקורס? אני חושבת שמיעוט מתי מעט מהאנשים בעולם, החיים... כולל היסטורית, מתי מעט
לא
נקלעו לשייט שקורס.
זו לא מיומנות הישרדות
לא,
בסיסית?
לא, אני שולחת את הילד שלי לחוג שחייה כבר 5,000 שנה, והוא באמת שוחה בינוני ומטה. לא, זה גרוע מאוד, אין לו קישור.
לא
לזה.
משנה, אבל כל עוד אבל הוא לא מת הולך. במגע עם מים, זה כבר טוב.
זה לא קרה עדיין, אני מקווה שגם
או,
לא...
או, לא חרד כל... ממים. כי...
לא, איזה חרד, אני יושבת שם בבריכה, מסתכלת עליו... מה זה? ערה לשפיץ, לא יודע לצאת, לא, פשוט מבחינת האינסטינקט של הגוף שלו, כן. הוא לא של שחיינות, לא של אתלטיקה.
בסדר גמור.
יותר של לדבר עם המורה על תולדות השחייה.
מזדהה איתו.
בסדר גמור, אבל הוא בחוג, והוא עושה, וזה די, זה נחמד אוקיי. מאוד. אחרי זה אני אתן לך פרטים, איך מלמדים ילדים
לנפחות. בקיצור, אני ממליץ על חופשה בישראל, למרות חיבתך ל...
לא הבנתי, לא הבנתי. איך אתה ממליץ על זה בסוף?
בהשוואה לחול.
וגם בדיעבד. אתה מסוג האנשים שיוצאים לחופשה בדיעבד. כלומר, יצאת לחופשה, היה קשה, סבלת, היו דברים, אבל החופשה בעצם נחוות כשחוזרים הביתה.
נכון, בכל מה, כל חוויית חיים שלי, כולל הפקות שהייתי, תוכניות שבהם שהובלתי.
כלום לא בהווה.
בהווה זה היה סיוט. בדיעבד אתה אומר, וואי, אולי איזה כיף היה.
אולי איזה כיף היה.
אנשים זוכרים את זה, כן, אתה זוכר את התוכנית, ואני כאילו זוכר דברים.
הבנתי, הבנתי. אז אנחנו
לא נהנה
בהווה.
ממש.
אנחנו...
תראה, ההווה הוא לא קיים, הוא חולף כל רגע. או שהוא קיים רק הוא, או כן. שהוא לא קיים בכלל, כי הוא חמקמק.
נרקסיסט ההווה הזה.
אז אני אוהב בדיעבד, כאילו להיזכר מה
עבר
שהיה.
עבר קרוב.
כן.
עבר קרוב.
זוכר את זה שהיה יופי.
לאט לאט נגיע להווה, אנחנו נעשה צעדים קטנים. כמה אנחנו עבר קרוב עכשיו? כמה אתה אוהב? שבוע אחרי?
אני לא זוכר יותר מזה לדעתי. אני כמו מכונית שמאירה 30 מטר קדימה כזה וקצת אחורה, אני לא רואה יותר מזה. אני לא זוכר שום דבר.
הבנתי. לא, אני לא חושבת שיש לך איזה שהן בעיות אישיותיות. הילדים חזרו עם חוויות, אבל יספרו שהיה להם כיף?
כן, נראה לי. הייתה בריכה.
ורכבל.
רכבל.
ופלאפל.
זהו, בדיוק.
ויש
זה היה המשולש.
נמל יפה, יש כל מיני דברים.
יש את הנמל שניסיתי להראות
מה,
להם אותו.
מה, צריך להגיד נמל?
כן, את לא תאמיני.
מעצבן אותי מאוד. בוא נתקשר עכשיו אליהם, לא? מה נמל. זה נמל? למה נמל? למה להגיד נמל ולא נמל? מעצבן, מקומם.
כי זה נמל.
אז מה זה זה נמל? הם החליטו עכשיו פתאום זה נמל? כל השנים היה נמל?
ההחלטה היא לא מהשעות האחרונות.
אני חושבת שכן. לא, אז איך עד עכשיו כולם אמרו נמל? כולם תאמנו שאנחנו לא רוצים להגיד כמו שאתם החלטתם?
אחת העברית נוטה להשתבש.
אוקיי, אבל כולם שיבשו ביחד?
יכול להיות שזה קשור גם לסמיכות, שומעים נמל, תעופה, אז נמל וכו'.
נמל.
אבל נמל.
יאללה, תשאלי טובה, לא, הרגזת אותי מאוד עכשיו עם הנמל, עזוב, בוא לא נשאר
חופשה, לא נעשה כלום. אז הראיתי להם את הנמל היפה, באמת הנוף שם יוצא דופן, אה?
החיבור בין הר וים הוא תמיד מרגש מאוד, באמת, בכל העולם.
וואו, זה כללי, זו עיר מאוד יפה. וזה שאין שם אנשים זה מדהים אותי.
יש, אני פשוט...
אין שם אנשים.
אין.
אני אומר לך ברחובות, זה נראה אזור המגדון.
שמת לב לזה שבקושי צופרים בחיפה? באמת, בנהיגה בחיפה? לא צופרים כמעט.
אבל כמעט דורסים אותך, אני לא מסכים.
אני חושב שה... אבל בלי צפירות. להידרס בשקט, אז זה בסדר.
דווקא נהג התל אביבי בהכללה גסה, מהחוויה כי המלון היה ליד מעבר חצייה, הם לא עוצרים. זאת אומרת, אם האוטו שם נוסע, אז הם רואים אדם במעבר חצייה.
בסדר, זה זכותם. הם יחליטו אם לתת זכות או לא, אבל אני אומרת לא צופרים רק.
ובתל אביב יחסית יש מודעות לזה.
נכון, כי בתל אביב גם ככה אתה עוצר כל שנייה.
נכון.
אבל אתה צופר, וואו, בכל מקום אחר, אני לא יודעת, זה נהיה לי קשה הצפירות.
אני משתדל לא, אבל גם אני...
בא לי להוציא צפירות מהחוק.
לדעתי יש כבר חוקים נגד צפירות, ויש איזוק אלקטרוני למי שצופר.
כן, והוא מיושם.
זה כרגע הוא מיושם.
ממש בשנייה הזאת. בסדר גמור. טוב. עוד לא דיברנו על מיליון דברים, ותכף נדבר גם עם לי איתו לדנו על היפה והחיה, המחזמר החדש שעולה עכשיו, אז תכף עוד, רגע.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אתה שמעת את הדבר הזה שקרה אתמול בפסטיבל טורונטו?
קראתי, תמיד...
וגם זה לא הוציא אותך מגדריך. שום דבר לא מוציא אותך מגדריך, זה מדהים. אני רק אספר שסרט שאמור היה להיות משודר שם, וכבר התקבל לשידור, סרט דוקומנטרי, הדרך שבינינו החילוץ האולטימטיבי, זה סרט שמספר את סיפורו של טיבון ביום ההוא בשבעה באוקטובר. הסרט נפסל להקרנה, בגלל שפסטיבל טורונטו טען שאין אישור, כאילו אין ריליס לשימוש בצילומים שהחמאס צילם, כי מפיקי הסרט לא החתימו אותם על ריליס, על האישור הזה שאפשר להשתמש בצילומים שלהם.
אני יודע שעולם המשפט נכנס למקומות שבהם ברור שהוא לא.
אני כן הייתי רוצה לראות את מחבל הנוח'בה שתובע אותם.
כן, בדיוק.
על השימוש בצילום הזה.
זה כאילו, רצחת וגם ירשת, אבל זה
רצחת
מדהים
רצחת וגם
הדבר.
קיבלת תמלוגים.
מה, זה בדיוק, באמת הם שיפנו לאילי גורליצקי מהשקולות, שבאמת יקחו על השתתפות.
טלי, כן.
במסגרת הרצח, גם כ... מי שהופיעו, זה גבול החוצפה, אבל זה נשמע
בגלל... זה לא גבול החוצפה, אני מרגישה שזה מבהירים לישראל דבר אחר, מבהירים להם, לא ניתן לכם להראות את הסיפור שלכם, ונמצא כל סיבה. הם גם יודעים שזה לא הסיבה.
זה הסרטיק, בדיוק.
גם בפסטיבל טורונטו הם לא מטומטמים. הם יודעים איך זה יישמע, והם יודעים איך זה יישמע בעולם, והם יודעים שכשהם אמרו את הסיבה הזאת, הם התנהגו בפסיב אגרסיב, שבו אנחנו נגיד לכם דבר אחד, אבל מובן שהוא מגוחך. תגידו, כמה עוד אגב, חבל מאוד שהעולם לא יראה את סיפורו של טיבה.
ודאי, באופן כללי חבל שהעולם לא באמת רואה את התמונות המזעזעות שעדיין אגב רצות ברשת איקס או טוויטר. מדי פעם אני נתקל שוב ושוב אנשים שדורכים להזכיר לנו מה היה בשבעה באוקטובר, כי יש נטייה תמיד לשכוח.
כי קרו, לא לשכוח, כי קרו עוד דברים מאז השבעה באוקטובר והם גם קרו.
נכון, אבל האימפקט או המיני שואה הזאת שהייתה בשבעה באוקטובר, זה משהו שאני לא בטוח שצריך, באמת צריך לזכור מה היה שם. מי החבר'ה האלה באמת, מה כוונתם ומה היו מעשיהם.
זה משהו שצריך לזכור את זה.
לא נתפס.
למה לא נתפס? נתפס לא, כן,
יש נטייה,
כוונתם הייתה
יש
לרצוח.
יש נטייה לראות בבני אדם, כן, אבל בסוף כולם בני אדם, אבל בסוף כולם לא, מה לא. רוצים? רוצים שקט, זה לא נכון.
למה? למה אתה חושב שזה לא נכון?
כי אני חושב שמדובר ברוצחים, אנסים ושלל סופרלטיבים מתחום ה...
תגיד רגע, שנייה, שאלה, שאלה. כן. רוצחים ואנסים, באופן כללי אני לא מדברת איתך על נוחבה ולא על כלום, על בני האדם.
כן.
רוצחים ואנסים יכולים להשתקם? באמת אני שואלת. לא רוצחים נוחבה. בן אדם שרצח...
אני חושש שיש הבדל בין רוצח, שמישהו רב בחנייה, מישהו שולף אקדח וכו', למישהו שגדל או גדל כל חייו על השמחה הזאת שברצח פורנוגרפי של יהודים, של לשחוט, של לכרות איברים. זו השאלה לדבר על זה, אבל להרים
אנחנו ראשי... יודעים, אני לא, לא צריך אבל, לפרט.
לא, זה מה שאני אומר, אני לא חושב שמזה... אני חושב שפעם
אתה
שמעתי...
אתה אומר כאילו נגיד יש גבול, יש שמעתי, פסיכופטים?
יש, אני, אפרים קישון אמר כן. פעם, אני כן. מקווה שאני לא מדמיין את זה.
אוקיי.
שהוא אמר שהפתרון היחיד לאנטישמיות זה כדור בראש. אלה אנשים, מי שהיה בשבעה באוקטובר מהנוחבות, שאני לא רואה שום סיכוי לשום שיקום, אני לא רוצה גם. מדובר או, באנשים
זה
שהם...
אחרת.
זה לא תחתית האנושות, זה באמת...
לא, אני ממש לא הולכת להגן אף לא על רבע מהדברים שהם עשו.
פחות מהנאצים, באמת.
הדברים שקרו בשבעה באוקטובר אין בכלל דרך.
זהו, אין מה לדבר, ולכן אני בכלל לא מדמיין לעצמי אפשרות.
אני רק חושבת שהעולם רואה מאז עוד דברים שקורים. וזה הדבר שמבזה את זכר השבעה באוקטובר. כל מה שנאסף וקרה מאז. אי אפשר לשחק באומניות, דודו, ולהגיד לנו חשוב אומניות רק לצד אחד. אי אפשר. הרעיון ההומני בבסיסו הוא שהאדם הוא אדם. ומי שעושה...
אני מסכים איתך, אבל יש פה...
וזה שאנחנו אומרים, רגע, אבל השבעה באוקטובר ולא מתייחסים למה שקרה אחר כך, אנחנו יורים לעצמנו ברגל.
כן,
כי
אבל...
אנחנו באים על הטיקט ההומני, ואנחנו לא יכולים לבוא על הטיקט ההומני רק כשנוח לנו.
כן,
אי אפשר
שוב,
את זה.
אבל זו לא... אני לא חושב שיש
כלומר,
פה
אפשר,
סימטריה.
כלומר, אפשר, אבל העולם לא יזרום.
אני לא חושב שיש פה סימטריה. אני
לא
מסכים
קשור
איתך
לסימטריה. שיש פה... הומניות לא מבקשת סימטריה, היא לא מערכת משפט. הומניות אומרת, יש נפש האדם, האדם יותר חשוב מאיזה עיקרון, חיי אדם הם קדושים. זה דברים שהחיים הם הקדושים. אנחנו פועלים למען חיים, לא למען רצח, בשום אופן, אנחנו למען החיים.
אנחנו לא באים לרצוח, זאת אומרת, שוב, אני מבין שיש...
אנחנו לא מה? מה קורה בעזה?
יש מלחמה, אנחנו מנסים לחסל אנשי חמאס.
אה, ומה קרה בדרך?
זה לא שאנחנו מכוונים לילדים בראש ולשחוט אותם.
אני לא יודעת למה כיוונת כשזה, אבל בפועל מה יצא? רגע, רגע.
בפועל...
אתה כיוונת ימינה יצא לך שמאלה, בפועל מה יצא לך? מה יצא ילדים בעזה? מה יצא? אנחנו יודעים מה יצא, אנחנו מתכחשים למה שיצא, ואי אפשר להגיד, אני לא מבין איך העולם לא רואה את זה, כשאתה אומר לעולם,
לא,
בואו להיות אומנים איתנו, ואז העולם בא להיות אומני איתך,
לא
ואז הוא
זה.
אומר, רגע, אבל אי אפשר ככה וככה.
אני מבין איך העולם לא רואה את זה, העולם רואה את הסבל שלהם, גם אם הוא הרבה פעמים תולדה של יחסי ציבור, והדגשה מסוימת של תמונות.
זה תמיד, זה לא רק אצלהם, תמיד זה הדגשה של תמונות, ותמיד זה הדגשה של יחסי ציבור. אבל אני רוצה להגיד דבר אחר.
אני לא אובייקטיבי.
אז יש לי תשובה אחרת לעולם, לא על זה, לא על האומניות. א', מלחמות, גם שאנחנו שונאים אותם, יש להם כללים. מי שהתחיל במלחמה, הוא המתחיל במלחמה. אם אתם עכשיו רוצים להגיד שאין כללים במלחמות, אז אין גם פשעי מלחמה. אבל אם אנחנו משחקים בפשעי מלחמה, כלומר, אם אנחנו אומרים שלמלחמות יש כללים, אז יש מי שהתחיל את השבעה באוקטובר, ולכן יש דברים שמותר ואסור לעשות, ואני רוצה שנזכור גם את זה. א', ב', בואו רק נזכור גם מה המטרה של חמאס. זה שהם רוצים בסוף לעשות פה חליפות איסלאמית, אי אפשר לשכוח את זה גם. בואו נדבר על מה הם רוצים. ועל זה
שבדרך החליפות הזו הם רוצים להרוג את כולנו.
בסדר, אבל אני רוצה לדבר על העולם על זה.
אוקיי,
אתם מגינים עליהם עכשיו על
האומה. אני מסכים איתך.
אתם מגינים על האומניות, אתם יודעים מה תביא האומניות הזאת? חליפות אנטי-אומנית. אז על זה אני אגיד.
איך הם לא מבינים את זה?
כי אתה לא אומר להם את זה, אתה כל הזמן רק אומר להם שבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר, במקום להגיד להם דברים שיש בהם אולי איזה טיעון.
אני מסכים איתך שמשרד היח"צ שמנהל פה את החגיגה הזו, הוא עושה עבודה גרועה מאוד.
מה זה עבודה גרועה? עבודה מזיקה. עבודה מזיקה. והנקודה השנייה, באמת אני אומרת,
זה שיש הזדהות באמת לנרטיבים האלה באירופה, בארצות הברית.
אתם אומרים שהדבר הזה, זה באמת העניין הזה של מי שפותח במלחמה, ברור שאחר כך תוקפים אותו אם יש איך. ולכן, אם אתם אומרים פשעי מלחמה, אז אתם גם תגידו שהם פתחו את המלחמה הזאת. אם אנחנו פה עכשיו רק בעניין של הכללים,
שם הם אוכלים את הראש על הכיבוש ומצדיקים כביכול את ה...
לא, 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 פשעי מלחמה זה לא הגדרה שמרגישים, זה לא הגדרה מעומעמת. יש חוקים לדברים האלה, יש דין. יש דין במלחמות. אז אם אנחנו משחקים בדין, אז בואו נהיה, רק נדבר על דין. ואם אנחנו מדברים על אומניות, בואו נזכור מה המטרה הסופית של חמאס ושל הכוחות הפונדומנטליסטים האלה, וגם את זה לא נשכח. אבל כל פעם כשאנחנו באים לעולם ואומרים...
לא, אז איפה המסרים האלה? אוקיי, אין בעיה. אוקיי. אנחנו חווים את זה כטראומה בסדר, אבל צודקת שכדי להוציא החוצה איזשהם נרטיבים אחרים וכולי,
יכולתי להגיד גם דברים קשים יותר. אנחנו גם כל כך הופכים את ההומניזם שלנו לחזות הכל, כשאנחנו מפרסמים תמונות של אנשים ספציפיים, וילדים ספציפיים וכן הלאה, שזה באמת... זה יורה לנו ברגל למטרה, זה ממש ממש מדגיש את הדבר. אנחנו עזרנו לעולם לחשוב את מה שהוא חושב עכשיו, עם החצי אומניות שלנו, אתה מבין? זהו, זה מה שהיה לי להגיד על הדבר הזה. חבל שלא יראו את הסיפור של טיבון, אני מבינה למה העולם רואה את זה ככה. פסטיבל טורונטו,
אבל...
הכזבתם אותי מאוד בפולניות שלכם, הייתם צריכים להיות... אנשים באמת לעמוד מאחורי הרעיונות שלכם, ולהגיד, אני לא מראה ישראלים. ואז הייתי בא לדבר איתכם, ולהגיד לכם, אז אתם עושים חרמות, ומי שעושה חרמות הוא כך וכך וכך, ואתם לא הולכים לפי החוקים וכל מיני דברים. אבל התירוץ העלוב הזה?
זכויות יוצרים.
של נוח'בה?
דווקא צריכה, צריך שיהיה חשוב לך.
זכויות יוצרים? כן, זה לא מספיק חשוב לי, מסתבר. לא. בסדר גמור. אז אנחנו עכשיו, אז בוא נשמע שיר, ובינתיים זכויות יוצרים יהיו חשובות לי. של היוצרים של השיר, אני לא יודעת מה להגיד. זה שיר שאני כתבתי, אתה יודע?
מה, זה?
זה לא באמת, לא, אני כתבתי אותו.
הנה, מילים ולחן.
ביצוע גם.
מילים חוגי, בבקשה. תוכנית
הבוקר. חזרנו. טוב, בסדר גמור. אתה יודע כמה מורים חסרים? עוד 18 ימים מתחילה שנת הלימודים.
18 ימים? וואו.
עוד 18 ימים. יש לך ילד שעולה על כיתה א'.
נכון.
האם אתה תבכה ביום הראשון?
למה צריך לבכות?
כי מרגישים רגשות. אני, תוציא דפת. רגש מהו. תכתוב.
אבל אמנם יש לי טראומה מ...
מזה יש לך טראומה? איזה הפתעה, נפלתי מהכיסא, טראומה מכיתה אלף, מי היה מאמין?
אבל לא נראה לי שהוא, אוקיי, במקום גן, יושבים ולומדים. טוב מאוד.
למה יש לך טראומה מכיתה אלף? רק
שאלה. מה זאת אומרת? כל הילדות היא טראומה. קל וחומר, כשאתה נכנס לבית ספר עם 2,000 ילדים, אלף עד ח' בנתניה.
נו, אז אולי זה...
מרגיש חסר הגנה, עומד בחצר.
באמת היית חסר הגנה בתקופה הזאת.
כן, כן, הצ'ק הזה באמת נפדק בבית הספר.
הבנתי. אתה יודע כמה מורים חסרים לפתיחת שנת הלימודים הקרובה?
אני משער שמיליארד. לא, אבל זה ברור שאם תמשיכו לשלם ככה למורים.
שזה קשור רק לכסף. 4,254 מורים.
אז למה זה קשור?
לזה שמשרד החינוך הוא משרד ריכוזי מדי, ולא נותן מספיק הכרעות לרשות המוניציפלית, ולזה שיש ביטויים כמו חוזר מנכ״ל. אתה יודע מה זה חוזר מנכ״ל? תבקש משהו שנעשה בבית ספר, אי אפשר חוזר מנכ״ל. אי אפשר, אין ביטוח. האופן שבו המערכת הזאת, היא יותר מדי זמן, קפואה עם אותם אנשים בארגוני העובדים שלה, שמדברים רק על שכר ולא על פתרונות נוספים, תוכניים של מה הקושי בלהיות מורה בעת הזו. אני למשל חושבת באמת שלחתוך את הכיתות בחצי, זה חשוב כמו שכר. להיות מורה של חצי כיתה.
למורה, כן.
אני פשוט יצא לי מזמן להיות מורה.
אני אומר עכשיו, אבל אם כבר אתם לא חותכים, לפחות באמת תנו לאנשים
האלה. לא, זה לא קשור. תקבל 18,000 שקל, תקבל 400,000 שקל. האם אתה יכול ללמד, באמת, באמת, 40 ילדים, במשך 45 דקות, נושא מסוים, אתה יכול, זה אפשרי.
ב-400,000 שקל, אני אצא מגדרי.
אני לא חושבת, אבל אני חושבת שהמשימה היא לא אפשרית לילדים שגדלים בדור, ובזמני, מה זה בדור? גם אני, שהעולם הרבה יותר קצר. אי אפשר לעשות 45 דקות משהו פרונטלי, שבהם אתה צריך להסתכל על בן אדם בלי קריזמה, מדבר, ובעיקר צועק על ילדים להיות בשקט. השיטה היא מטורללת, המשימה, של מורה ישראל,
כן,
היא
כופ...
לא הגיונית.
את כופרת בכל ההוראה הפרונטלית? זאת אומרת,
לא,
מה,
אני רוצה
מה האלטרנטיבה?
ש... יש אלטרנטיבות, חינוך זה תחום מאוד מאוד נחקר. האם אתה,
כן.
דודו ארז, יכול לשבת 45 דקות עכשיו, תקשיב, ולשמוע אני... את המורה שהייתה לי, שושנה, מה שמשפחה שלה, לא זוכרת, למתמטיקה, 3 יחידות, האם אתה מסוגל לשמוע אותה 45, אישה מקריחה, אני... האם אתה מסוגל לשמוע אותה 45 דקות, אז... באמת בקריזמה של מסעד של כיסא.
אז אני...
אתה יכול
אז
להקשיב
זה
לזה?
אז זה זורק אותי לטראומת לימודי משפטים שלי, שזה... אז...
אבל לא היית ילד. בגיל הזה, בדיוק.
לא, כן. אוקיי, אבל כשאתה יושב על כיסא ושומע שעה וחצי, מרצה לדיני מיסים ששם, יש אולם כזה כמו של סטנדאפ, שהוא שם כיסא באמצע ומתחיל לדבר.
ומתחיל להמתין למותו פשוט. אומר, יושב ומחכה לסוף.
זה נורא, זה באמת מעורר מחשבות, אין ספור מחשבות. אני מסכים איתך שזה קשה.
אז למה?
אני לא יודע.
אז למה ככה? אגב, סתם בנושא הזה, נגיד מיסים, נגיד נושא של מיסוי, אני באמת אומרת, ואני יודעת על זה מעט מאוד, הוא יכול להיות מרתק. באמת אני אומרת, יש בזה בטוח חלקים משעממים, אבל דרך מיסים אתה יכול לראות סדרי עדיפויות של מדינה יותר מכל דבר אחר.
כן, זה כבר סוציולוגיה של מיסים ולחקור את זה. אבל לא, זה מעניין מה שאת אומרת על ילדים. אנחנו שתקנו וישבנו וגמנו את החומר.
איזה גמנו את החומר? מה אתה זוכר מהבית ספר שלך? אתה יודע משהו? קוסינוס? עזוב את הדברים שעשית אחר כך, שעסקו גם במדע.
לא, לא מדע, אבל לשון אני כן זוכר מבית הספר.
גם אני זוכרת לשון.
קצת מתמטיקה.
אם שנינו זוכרים לשון, כנראה שגם בלי בית ספר היינו יודעים את זה, אם היינו לומדים את זה במסגרת אחרת. כנראה שיש לנו מוח עם איזו תפיסה לשונית, בסדר?
אוקיי.
אבל דברים שלמדתי שם...
קוסינוס פחות, אני צריך לחזור על החומר.
אני למדתי בבתי ספר טובים, ולכן אני זוכרת...
אבל פיזיקה אני זוכר.
מעט מאוד, ואני זוכרת מעט מאוד. השיטה... לא, מספיק טובה, בוא נעשה
לא,
עכשיו.
לא, אבל מה זאת אומרת, אם אתה לומד משהו ולא מיישם, אי אפשר להאשים את השיטה. למדת לא, משהו, אוקיי. אם לא התעסקת במשהו,
בסדר.
את לא תזכרי אותו.
בסדר, אז בוא ניקח.
אהבתי את זה שיש קונפליקט סוף סוף לקראת סוף התוכנית.
אז כן. בוא ניקח בוגרי בתיכון.
כן.
5 שנים אחרי הלימודים שלהם, ננסה להם עוד, ושעשו בגרויות מצוינות, ננסה להם 5 שנים רק. אחרי
טוב,
התיכון...
טוב, בצבא מחק להם את המוח, אבל אני חושב
ש... אז אם בצבא מחקתי להם את המוח, אז למה לימדתי אותם 12 שנה משהו שהם ישכחו תוך רבע שעה?
אני חושב שכן יש ערך בללמד אנשים כל מיני נושאים, גם אם שוכחים חלק מזה.
נכון,
זה צורות חשיבה,
נכון,
זה
נכון,
פרספקטיבה.
אני מסכימה איתך.
זה להפעיל את הראש.
אני רק חושבת שאת הכל שוכחים.
לא, אני לא מסכים. אני חושב שמורים טובים מספיק... וחוויות
מה
טובות.
מה צריך בו... כדי להיות? חוויות, אתה אומר. כמה חוויה יכולה להיות לשבת 40 ילד ולשמוע 45 דקות בן אדם מדבר וכותב על הלוח את מה שהוא מדבר? כשיכולתי לקרוא את זה בהודעת וואטסאפ.
כן, אבל שוב,
גברתי
שוב...
המורה ללשון, שלחי לי וואטסאפ עם החומר. אם זה
אבל
ככה,
אבל זה לא עובד די. ככה. אנחנו יודעים שיש
נכון,
ערך.
נכון, זה לא עובד ב... ככה. משום שמשרד החינוך...
הופעת סטנדאפ, בואו נראה את זה ביוטיוב.
לא,
אוקיי,
אבל הופעת סטנדאפ זה ממש עם קריזמה אמיתית. יש ערך לדבר. יש ערך לדבר,
לא
אני אומרת.
לא כל המורים חסרי קריזמה, אני מבין שחלק...
חד משמעית, ברור, ואני אישית מכירה, וגם היו לי מורים מדהימים שבאמת
לי,
שינו
אגב,
את
אני,
חיי.
אני מסכים.
באמת, באמת,
נו, אז הנה, יש לך חוויות טובות.
אני אומרת שהשיטה, המשימה של מורי ישראל, היא משימה מטורללת, שאני רוצה לשנות את המשימה. אתה לא צריך לעמוד 45 דקות, כלומר, איך התחלתי את זה? ולהגיד, הבעיה של המורים, כל הזמן דמו רק לכסף, כסף, כסף. אני חושבת שלחתוך להם את הכיתה בחצי, יכול לשפר את עבודתם.
זה מעולה, מעולה.
לא, לא בשביל הילדים.
אבל צריכה יותר מורים.
בסדר, אבל אני לא צריכה להיות ארגוני המורים שעסוקים אך ורק בהסכמי שכר.
אוקיי, זה קיבלתי.
זה לא יכול להיות. אני כן בעד להוריד חופשות למורים, אבל לעשות להם משימות שניתן לעמוד בהם. לא משימות ש... את יודע כמה בירוקרטיה מורה צריך לעשות? למלא את ה... במחשב. אופק חדה, זה, 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 זה. אתה יודע כמה שעות זה לוקח למורים? למה?
לא, לא, באופן כללי, בירוקרטיה זה משהו שמונע ממני לעבוד במקומות. גם בגופי שידור, אגב, שככל שיש בירוקרטיה וזה, וכרטיס ולמלא וכאלה, די.
בוא נקל את החיים על מורי...
עדיף להיות הומלס.
בוא נקל את החיים על מורי ישראל בכסף שיש לנו, בסדר? בתוך מה שיש, בוא נקל כבר על מורי ישראל את החינוך אפשר. נניח, אני יש לי עצבים על מערכת החינוך מאז הקורונה, כן? מדינה הכי חמה בעולם, יכלו ללמד בחוץ. במקום הזום הזה שחרך נפשות של ילדים, באמת, הכניס ילדים למשברים גדולים, מי יכול לעשות בזום? אתה יכול להיות 3 שעות בזום? אני לא יכולה להיות 3 שעות בזום, גם על פרויקט של עצמי.
גם 15 דקות פגישה, אני בדרך כלל ממצא.
בזום זה קשה מאוד, קשה מאוד. במקום לקחת ילדים, אמרו, מותר להיפגש בחוץ, אבל אי אפשר, אין ביטוח, מה ביטוח. במקום לקחת כיתות ולקחת ילדים ולהפגיש אותם בחוץ, סידרו בעיות חברתיות, לא יודעת לכמה אחוז מילדי ישראל, בגלל שהתעקשו על הזום המטומטם הזה. למה? למה? אני חושבת שמשרד החינוך מתפקד גרוע ביותר, וזה אולי קשור לארגוני עובדים שלו, אני לא בטוחה, אבל הם עסוקים רק בדבר אחד, כסף, כסף, כמה מסתכרים.
כנראה שזו נקודה כואבת כמובן של המורים.
זה כמובן לא רק שלהם, גם האוצר צריך כבר די, תנו את הכסף, כבר החליטו, אז לא מעבירים. אז בסדר, אני לא אומרת שלא מתעלל, אני לא אומרת שהמשכורת שלהם היא לגיטימית, היא לא. אבל אני חושבת שיש עוד דברים שיוכלו להקל על העבודה עצמה, ואי אפשר, כשמדברים על חינוך, לדבר רק על שורת השכר.
אני מסכים איתך. אבל בואי נסכים שמדובר באמת באחת המערכות החשובות ביותר במדינה.
בטח, איזה שאלה.
חושבים גם על העתיד של כולנו פה.
לא, לא, ברור. אז 4,254 מהם חסרים.
אז קדימה, מי שרוצה.
ואתה יודע באיזה מחוז הכי הרבה חסרים?
תל אביב יפו.
מחוז מרכז, 2040, אחר כך תל אביב.
כן, נו, כי מי רוצה להיות מורה היום?
מה המקצוע? אגב, עוד נתון עצוב מאוד, הוא ש-9,572 מורים פרשו בארבע השנים האחרונות, למרות תוכניות האופק חדש, תתמידו, תהיו, זה, זה, זה. מה המקצועות, המקצוע שהכי חסרים בו מורים?
אני משער שמדעים.
מתמטיקה.
ודאי, נו, כי זה לא קל.
כי זה לא כיף. אבל תלוי, לא יודעת, אולי לאנשים זה כיף.
לא, 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 יש, אם רואים בזה כסוג של תרגיל, אתיוד למוח כזה, זה יכול להיות כיף, תלוי איך מלמדים את זה. זה אחד מהמקצועות החשובים בעיניי.
אם מצאת את המורה או המורה הראשונים שמלמדים את זה כיף, אז בבקשה תעדכן אותנו ובוא נשכפל את האיש או האישה הזאת.
יש, אבל את צודקת שלא כולם
איך
כאלה.
איך זה יכול להיות שכל, בוא נאמר שהרוב המוחץ, של ילדי ישראל לדורותיהם, שונאים מתמטיקה, ואף אחד לא תהה, אולי יש בעיה בשיטה. כלומר, ברור, נחליף את הילדים, הילדים לא טובים. אבל יכול להיות שהשיטה לא... משהו בא לא מסתדר?
זה מקצוע שהוא אי אפשר לחרטט בו, בניגוד לשאר המקצועות.
אז תחשבו, אז בואו תעשו סמינר.
אי אפשר, זה או שאתה יודע או שלא, ואתה צריך להיות באמת...
אין דרך ללמד מתמטיקה?
יש דרך.
אוקיי, אז לא מצאתם אותה עדיין, 70 ומשהו שנה.
אגב, אני מאמינים שאפשר ללמד הכל, כל ילד, זה רק עניין של איך אתה מלמד אותו.
אז בואו...
אבל זה מקצוע שהוא לא אינטואיטיבי, תמיד לא קל, לא קל.
אז תיקחו עוד 3 ימים לחשוב על איך לעשות את זה. זה לא קל, זה לא הדבר הראשון בסדר. אז בואו קחו עוד שנה.
אבל זה מקצוע חשוב בעיניי.
אז בואו תיקחו עוד שנה לחשוב על איך ללמד אותו. כי זה כבר 70 ומשהו שנה שהם לא מצליחים ללמד אותו, ועדיין מתעקשים להישאר באותה דרך, וללמד באותו אופן, וזה אותו דבר נשאר.
רגע, אבל
תגידו, אתם התחרפנתם?
אבל את לא למדת מתמטיקה?
למדתי.
נו, ואת לא מרוצה מאיך שלמדת? כמה קיבלת בגרות?
3 יחידות, קיבלתי 90, 80.
אני לא חושב שיש לך זכות מוסרית לדבר ברדיו על...
אני הייתי רוצה לעשות כמו שהיה לנפתלי בנט היי פייב על מדעים וזה.
מה זה, 5 יחידות לכל ילד כזה?
לא, רק במדעים, מתמטיקה וזה. אני רוצה לעשות ההפך. שדווקא לקחת ילדים מ5 יחידות מתמטיקה ולהביא אותם למקצועות הרוח. בואו נעשה 5 ספרות. פי אלף יותר חשוב ומשמעותי, בטח, לא?
פעם המורה שלי לפיזיקה אמר לי, תקשיב, יש מתמטיקה ופיזיקה ויש בלה בלה.
נכון, ובגלל זה הוא מורה בנתניה. בגלל זה הוא עשה את המיליון שלו בלהיות מורה בנתניה.
לא עושה מיליונים בהוראה.
אז בשביל הערכים, בשביל הערכים של הפיזיקה.
לא, יש אנשים שזו, זו, זה החיים
לא,
שלהם.
לא, הוא מתנסה על מדעי הרוח.
חד משמעית.
אז אני אומרת לו, עם כל הכבוד לך, אדוני, מורה בנתניה, אוקיי? אז בוא...
אין צורך לזלזל לא במורים ולא בנתניה,
אני לא
אבל...
מזלזלת, הוא מזלזל, הוא זלזל ראשון, אז החזרתי לו.
לא, הוא מזלזל, אבל אהבתי את הזה. תמיד צריך כבדהו וחשדהו במקצועות הרוח. לא נשכח שזה גם בלבלה.
אז אני הייתי רוצה להציע לך, ללמד ילדים.
לא, זה סיוט.
למה?
הייתי מורה בבית ספר כמה שנים, האמני לי, לימדתי אותה משפטים, זה סיוט.
אני מבקשת ממך לחזור לו, כדי ללמוד משפטים, ללמוד אהבת האחר, ללמוד קצת שלח אתה יכול ללמד, טיולים בארץ.
אני לא מתחבר ל...
לא?
לא.
אתה יכול ללמד אותם קצת...
לחקי, כל הדבר הזה, לא.
באמת? אני מפתיע אותי. אתה יכול ללמד אותם קצת שיעורי חברה,
רק לשון, אם רוצים לשון, איך אומרים, נמל,
נמל. התוכנית הזאת הסתיימה, גם השבוע הזה הסתיים, שיהיה לך סוף שבוע מושלם, דודו. תודה רבה גם לך, גברתי, גלית. בוא ניפגש עוד, היה לי כיף מאוד איתך.
שמחה גדולה.
יאללה, ביי.